סטטיסטיקה מרפאת, והפעם מה אחרי הנובה, על פוסט הוק אנליזיס. אז יש לנו כבר תוצאות של מבחן הנובה, ונאמר שהתוצאות הן שיש מובהקות. זאת אומרת, הוכחנו שוני מסוים בין הקבוצות. אבל איך ממשיכים מכאן? זה שיש שוני כלשהו בין הקבוצות, זה לא אומר לנו שקבוצה מסוימת שונה מקבוצה מסוימת אחרת. איך מתמודדים עם זה שאני יודע שיש שוני מסוים בתוך חמש קבוצות, אבל אני לא יודע איפה הוא, מתוך מה הוא נובע? בשביל זה יש מבחנים שנקראים מבחני פוסט הוק, מבחנים שעושים אותם אחרי שמקבלים תוצאה מובהקת במבחן הנובה. דוגמה למבחן כזה היא מבחן טוקי, ונדבר על המבחן הזה, אבל לפני שנתחיל לדבר עליו, נדבר גם על ממה להיזהר במבחן הנובה. אז זה כבר פרק רביעי על הנובה, יש לי בקשה מכם המאזינות והמאזינים, אני שמעתי את הפרקים על מבחנתי, וקצת היה לי קשה, זאת אומרת, הרגשתי שאני אולי חוזר על עצמי, אולי לא מספיק ברור, אני ממש אשמח למשוב מכם, אתם יכולים לפנות אליי דרך אתר הפודקאסט בפייסבוק, שנקרא בשם המקורי, רפואה נתמכת ראיות הפודקאסט. בכל מקרה, בפרק הזה אני כבר אנסה להסיק מסקנות ופחות לחזור על עצמי ולהיות יותר פשוט. אנחנו בפרק רביעי על הנובה. בפרקים הקודמים הסברנו למה בכלל להשתמש בו ולא במבחן T, ואחרי זה מה קורה בתוך המבחן הסטטיסטי של הנובה, ומה קורה כשמקבלים את הסטטיסטי שנקרא F, ואיך ה-F הזה הופך לערך ה-P. ועכשיו אנחנו מסיימים, והגענו לסוף. הגענו למבחן הנובה שיצא מובהק, ודיברנו בכל הפרקים האלה גם על מחקר מסוים, על המחקר שהשווה בין כמה קבוצות גילאים בבית חולים גדול בהולנד, מבחינת מהירות ההקלדה במחשב. הגענו למסקנה, זאת אומרת החוקרים הגיעו למסקנה, שיש שוני מובהק בין הקבוצות. מבחן הנובה יצא חיובי, מובהק, עם ערך פי מאוד 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 נמוך, אבל השאלה עכשיו, מה זה אומר לנו? אז אני רק אזכיר את חמשת הקבוצות, קבוצה של בני 30 ומטה, קבוצה של 30 עד 40, נקרא להם 30 פלוס, קבוצה של 40 עד 50, 40 פלוס, 50 עד 60, 50 פלוס ו-60 ומעלה. ולפני שנתקדם הלאה, בואו רגע נזהר. מבחן הנובה מותר לעשות רק כשמתקיימות שתי הנחות מאוד מסוימות. ההנחה הראשונה היא שהערכים הנמדדים באוכלוסייה שממנה נלקח המחקר הזה, המדגם, מתפלגים בצורה נורמלית. למה זה חשוב? מכיוון שהחוק הזה, שהשתמשנו בו כדי להגיע מהשונות בין הממוצעים לשונות הכללית, החוק הזה פועל רק כשההתפלגות הכללית של הערכים היא נורמלית. ההכפלה של השונות בין הממוצעים ב-N, כדי לקבל הערכה של השונות הכללית, זה דבר שיפעל רק עם הערכים עצמם, זאת אומרת מהירות ההקלדה מתפלגת בצורה נורמלית. אז זו הנחה שבהחלט לא תמיד נכונה ברפואה ובכלל. במקרה הזה זה דווקא כן נכון, ואפשר אפילו לראות עדות לזה כשמסתכלים על הגרפים של המחקר הספציפי. אז הנחה אחת, נראה שבכל זאת המחקר עומד בה, או האוכלוסייה שהוא בדק, או המידע שהוא בדק עומד בהנחה הזאת. אם לא, היה צריך בעצם לזרוק את המסקנה של המחקר הזה לפח, או לזרוק את התוצאה של המבחן הזה לפח, כי שוב, אסור להשתמש במבחן הנובה הרגיל, כשהערכים באוכלוסייה לא מתפלגים בצורה נורמלית. ההנחה השנייה שעומדת בבסיס של מבחן הנובה, ושאם היא לא מתקיימת גם צריך לזרוק את התוצאות של המובהקות לפח, היא שהשונות בתוך כל אחת מהקבוצות היא שונות דומה בין קבוצה לקבוצה. זאת אומרת שהשונות בקבוצה של בני הפחות מ-30 במהירות ההקלדה היא דומה לשונות בקבוצה של ה-50 פלוס לדוגמה. למה זה חשוב? מכיוון שחישוב השונות מתוך, כן, מתוך הקבוצות שקיים במבחן הנובה, מסתמך על זה שעושים בעצם הערכה של השונות הכללית מתוך הקבוצה עצמה שהיא מדגם. אם הקבוצה לא מייצגת את השונות הכללית, אז זה בכלל לא עובד. גם כאן, במבט על הגרפים, נראה שהשונויות בין הקבוצות הן שונויות מאוד דומות. ואחרי שהרגענו את עצמנו מהבחינה הזאת, זאת אומרת אמרנו אוקיי, הם השתמשו בצדק במבחן הנובה ולכן מותר לנו לקבל את התוצאות של המבחן הזה, אנחנו מגיעים לנסות להסיק מסקנה. ומאוד מעניין אותי איפה יש שוני משמעותי, ולא רק קלינית, כן? יש פה גם היבט קליני כמובן, כי מהירות הקלדה יכולת שמביאה לשיפור בבריאות המטופלים. אם רופאות ישקיעו יותר זמן במשהו שהוא לא הקלדה, יכול להיות שהטיפול במטופלים יהיה יותר טוב. ואם רופאים מקלידים במהירות הקלדה מאוד מאוד איטית, יכול להיות שמשהו בטיפול במטופלים נשכח, או יש פחות זמן עבורו. דרך אגב, אני לא בטוח בזה לגמרי, כי יכול להיות שעצם ההקלדה האיטית נותנת לרופאים זמן קצת לנוח, זמן לראש לנוח, וגם לאבד, גם להקל, ואולי אפילו לחשוב. אז מאוד מעניין אותי לדעת, האם ההבדל הזה בין הקבוצות, האם העובדה שהקבוצות שונות, נובע משוני בין בני ה-30 ומטה לשאר הקבוצות? אולי אחרת, אולי בשוני בין בני ה-60 ומעלה לשאר הקבוצות? אולי מתוך איזה הבדל בין כל אלו שהם עד גיל 40 לבין אלה שהם מעל גיל 40? אני רוצה לדעת את זה, אבל זה לא מסקנה שאפשר לקבל ממבחן הנובה. מבחן הנובה רק אומר לי שיש שוני מובהק בין הקבוצות. זה יכול לקרות גם כשרק קבוצה אחת שונה משאר הקבוצות. זה לא בהכרח אומר לי שכל אחת שונה מהאחרת. לדוגמה, גם אם רק בני ה-30 ומטה היו הרבה יותר מהירים מהשאר, זה היה יכול לגרום למבחן הנובה להיות חיובי. אז מה עושים בכל זאת? צריך לעשות משהו נוסף. עכשיו, מכיוון שזה משהו נוסף שמתבצע רק אחרי שקיבלנו מובהקות במבחן הנובה, זה נקרא מבחן פוסט הוק. התרגום מלטינית של פוסט הוק זה פשוט אחרי. פוסט הוק אנליזיס זה ניתוח נתונים שמתבצע אחרי שכבר יש את הנתונים ולא תוכנן מראש למשל. אז מבחני פוסט הוק זה מבחנים סטטיסטיים שעושים אותם רק אחרי שעושים את המבחן הקודם שהוא מבחן הנובה. והחשוב כאן זה שמותר לעשות אותם רק אחרי שמבחן הנובה יצא מובהק. המבחן פוסט הוק שמשתמשים בו הכי הרבה ושאני אסביר עליו, אני אולי אסביר על האחרים, הוא מבחן שנקרא טוקי. טוקי בטט, לא בטף, הוא עשוי כרגיל למבחנים סטטיסטיים מנוסחה ולא מנוצות. והטוקי הזה הוא טוקי חכם, הוא הולך לספר לנו איפה נמצאים ההבדלים. בין איזה קבוצות גיל לאיזה קבוצות גיל יש הבדלים במהירות ההקלדה. והשיטה שמבחן טוקי משתמש בה היא לייצר קנה מידה. ממש לייצר איזשהו אורך מסוים שהוא יהיה אורך סף, שאם רווח בין שתי קבוצות, בין שני ממוצעים גדול מהאורך הזה, נגיד שיש הבדל מובהק בין שתי הקבוצות האלה, ואם הרווח בין שני הממוצעים קטן מהמידה הזו, אז נגיד שאנחנו לא יכולים להגיד שיש הבדל מובהק בין שתי הקבוצות. זה קצת מזכיר את המד גובה הזה שיש לילדים בפארק מים או בלונה פארק. שאם הילד יותר גבוה, מותר לו לעלות על המתקן, ואם הוא לא מגיע לגובה הזה, אז הוא לא יכול לעלות על המתקן. אז לצורך העניין, ילד מספיק גבוה, זה הבדל מובהק בין שתיים מהקבוצות במחקר. לדוגמה, אחרי שנייצר את קנה המידה הזה, שהוא קנה מידה אחיד עבור כל המחקר הזה, נוכל לבדוק מולו את ההבדל בין בני 30 פלוס לבני 40 פלוס. אם הבדל הממוצע ביניהם, זאת אומרת בין ממוצע מהירות ההקלדה בגיל 30 פלוס לממוצע מהירות ההקלדה בגיל 40 פלוס יהיה יותר גדול מהרווח הזה, יהיה יותר גדול מהמידה הזו, נוכל להגיד שיש הבדל מובהק בין שתי הקבוצות האלה, בין קבוצת ה-30 פלוס לבין קבוצת ה-40 פלוס במהירות ההקלדה. הרווח הזה מיוצר באמצעות נוסחה, וכרגיל לא צריך לזכור בעל פה את הנוסחה כדי שנוכל לדבר על מבחינה מהותית מה אמור להיות בתוכה. הרי אם אני רוצה לייצר רווח שהוא יהיה קנה מידה, ושמעליו משהו ייחשב מובהק, אני ארצה שככל שעלולה להיות יותר אקראיות בנתונים, ואקראיות שיכולה לייצר לי רווחים גדולים גם כשהדברים לא באמת שונים, ככל שיש יותר אקראיות כזו, אני רוצה שהרווח הזה יהיה יותר גדול. אז מתי אקראיות יכולה לשחק תפקיד במקרה הזה? קודם כל תזכרו שהסיבה מראש שלא עשינו מבחני T, כשהיו לנו הרבה קבוצות להשוות ביניהם, זה שיש השוואות מרובות. אז אם יש השוואות מרובות, אז מספר ההשוואות מעלה את הסיכוי לתוצאה אקראית. לכן נרצה שבנוסחה יופיע לי באיזושהי צורה מספר ההשוואות, וזה אכן מופיע בצורת קבוע שנקרא Q. למשל, ה-Q עבור 5 קבוצות, כמו במחקר ההקלדה, הוא 5.1, אבל ה-Q עבור 10 קבוצות הוא כבר 5.8. זאת אומרת, ככל שיש יותר קבוצות ויותר השוואות, נכנס לנוסחה איזשהו פקטור שמגדיל את קנה המידה, שהקבוצות יצטרכו להתאמץ יותר כדי להיות יותר רחוקות אחת מהשנייה, אם הן רוצות להיות שונות בצורה מובהקת. והדברים האחרים שצריכים להופיע בתוך הנוסחה הם כרגיל, כמעט תמיד במבחנים סטטיסטיים יופיע לנו N, מספר המשתתפים בקבוצה, וככל שה-N יותר גדול יש פחות משחק של אקראיות, ולכן ה-N יקטין את קנה המידה. אם יש קבוצות מאוד גדולות, קנה המידה יהיה יותר קטן. הקבוצות יצטרכו להתאמץ קצת פחות כדי להוכיח שהן שונות אחת מהשנייה. והדבר השלישי הוא השונות, אבל מכיוון שהערכת השונות האמיתית, הבסיסית, במבחן הנובה היא לפי חישוב השונות מתוך המדגמים, מתוך הקבוצות, נשתמש רק בשונות הזו. כמובן לא נשתמש בשונות שבין הממוצעים. אז קנה המידה מיוצר בעזרת שלושת החומרים האלה. ה-Q הזה שתלוי בכמות ההשוואות, השונות מתוך הקבוצות ומספר המשתתפים בקבוצה. אחרי שקיבלנו את קנה המידה, את המטר הזה, נשים את המטר בין כל אחת ואחת מהקבוצות. נשים את המטר למשל בין בני ה-30 ומטה, שמהירות ההקלדה הממוצעת שלהם הייתה 70, לבין בני ה-60 ומעלה, שמהירות ההקלדה הממוצעת שלהם הייתה 35. אז בין שני הממוצעים האלה יש הפרש של 35 מילים נכונות בדקה, ואם נשים את קנה המידה אל מול הערך הזה של 35 הבדל, נגלה שההבדל הזה הרבה יותר גדול מקנה המידה. ולכן נוכל להגיד שיש הבדל מובהק בין בני 60 ומעלה לבין בני 30 ומטה. אבל גם הממוצע של בני 30 ומטה והממוצע של בני 30 עד 40 שונה באופן מובהק. בקבוצה הראשונה 70 מילים לדקה, בקבוצה הבאה, כן, בני 30 עד 40, 60 מילים נכונות לדקה, והרווח ביניהם של 10 גם הוא גדול יותר מקנה המידה. תכף אני גם אספר לכם איך קוראים לקנה המידה הזה, שיש לו שם מאוד נחמד. בקיצור, כשהחוקרים במחקר האמיתי הזה על המהירות של ההקלדה בקבוצות גיל שונות, שמו את קנה המידה ובדקו איזה קבוצה שונה מאיזה קבוצה, אני מזכיר לכם שכשיש 5 קבוצות, מדובר ב-10 השוואות כאלה. 10 השוואות כאשר כל קבוצה מושוות לכל אחת מהקבוצות האחרות, אז כמעט כל ההשוואות האלו היו מובהקות, זאת אומרת גם בני 40 עד 50 הקלידו יותר לאט באופן מובהק מבני 30 עד 40, וההבדל היחיד שלא היה מובהק הוא ההבדל בין בני 50 עד 60 לבני 60 פלוס. בבני 50 עד 60 מהירות ההקלדה הממוצעת הייתה 40 מילים נכונות לדקה, בבני 60 פלוס 35 מילים לדקה, וההבדל הזה של 5 היה יותר קטן מקנה המידה. זאת אומרת, הוא לא הצליח לעבור את קנה המידה, ולכן אי אפשר להגיד שההבדל בין בני 50 עד 60 לבני 60 פלוס הוא הבדל מובהק. עכשיו נספר על השם של קנה המידה הזה. השם שלו הוא HSD. Honestly, significant difference. זאת אומרת, ההבדל המובהק כשמדברים בכנות. למה הוא קיבל את השם המעניין הזה? מכיוון שאם היינו עושים מבחני T מרובים, היינו מקבלים הרבה הבדלים מובהקים, אבל לא נוכל להגיד בכנות שהם מובהקים, כי אנחנו יודעים שעשינו השוואות מרובות. מכיוון שמבחן טוקי מתקנן עבור ההשוואות המרובות האלו בעזרת הערך הזה, Q, כן, הוא מגדיל את קנה המידה כשיש יותר ויותר השוואות. בזכות העובדה שהוא עושה את זה, אנחנו יכולים להיות יותר כנים עם עצמנו ועם אחרים, כשאנחנו אומרים שיש הבדל מובהק. לכן, honestly, significant difference. אז נסכם, מבחן הנובה מחייב שהערכים באוכלוסייה שנבדקה התפלגו בצורה נורמלית, הוא מחייב שהשונות בתוך הקבוצות השונות תהיה שונות דומה, ואחרי שאנחנו מקבלים תוצאה מובהקת במבחן הנובה, אנחנו רוצים שיבוצע גם מבחן נוסף פוסט הוק, לדוגמה מבחן טוקי, שיקח בחשבון את ההשוואות המרובות ויגיד לנו בין איזה זוגות של קבוצות יש הבדל מובהק. זהו, סיימנו 4 פרקים על מבחן הנובה, הבן דוד של ה-Student T-Test, הבן דוד שאוהב לעשות השוואות בין יותר משתי קטגוריות. אז נודה לחוקרים ההולנדים שנתנו לי חומר ל-4 פרקים שונים על אותו מחקר, וגם תודה ל-BMJ שכל קריסמס מוציא גיליון שבו יש באמת הרבה מחקרים מעניינים, שאומנם לפעמים הם על נושאים שנראים קצת ביזרים, אבל הרבה פעמים הנושאים הביזרים האלה הם נושאים חשובים, ויותר מזה, הרבה פעמים המחקרים האלה משתמשים בשיטות מאוד נכונות ומוצלחות. תודה לכם שהקשבתם, שיהיו בשורות טובות.